הרב בני לאו.
עצרנו בפרק הקודם, פרק י' בנקודת הגובה של ממלכת ישראל בימי ירובעם בן יואש משושלת יהוא. נקודת הגובה הזו באה אחרי נקודת שפל איומה שתוארה לנו כל כך כל כך מדויק בימי אלישע הנביא. אם אתם זוכרים את הרעב בשומרון, אתם זוכרים את הרגע שבו אמהות אוכלות בשר ילדיהם, הגענו לנקודת שפל תחת הלחץ שערם לחצו אותנו, ופתאום כאן אנחנו נמצאים, היינו בפרק י' ברגע שבו השם רואה את עוני ישראל, אפס עצור, אפס עזוב, וכדי לא למחות, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. ירובעם הוא בעצם הבשורה הגדולה שהופכת את ישראל בין לילה, ממש, בין לילה ארם נוטשת את גבולה של ישראל, עולה צפונה כדי לשמור על אורה מפני העלייה האשורית. המושיע הגדול ששולח השם להושיע את ישראל, זה כמובן אותו מלך אשור, הדד נרירי, שמחליט להשתלט על הצפון, ושם באזור הגבול הטורקי עושים ישראל, עושים ארם מלחמה נגד האשורים, ואנחנו הישראלים בימי ירובעם בן יואש חוגגים. אין לנו יותר אויב בגבולנו, שם בצפון יש מלחמות, כנראה ממלכת ערערת הופכת להיות גורם שחקן במגרש, והאשורים והארמים כולם נלחמים שם אי שם אלו באלו, ואנחנו מנהלים פה מדינה. ירובעם משחק אותה בגדול למלך גדול, מלך חזק, מלך שאין לו אף אויב מסביבותיו, ואנחנו נלמד עוד את ספר עמוס ונראה איך זה נראה בעיני הנביא, הממלכה הזאת ששוכחת לגמרי מאיפה היא באה. הפרק שלנו היום, פרק תתוו, זה הפרק שאחרי. בפרק שלנו יש גם תיאור קצר של מה שקורה ביהודה באותה תקופה, בימי עוזיה, מלך יהודה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל בעיקר מראים לנו מה קרה אחרי ירובעם. ואני רוצה להיכנס קודם כל לחלק הזה של הפרק, זאת אומרת, אני מתחיל מפסוק ח' ואני אגיע עד פסוק למד א', אחרי זה נחזור אל ממלכת יהודה, שזה הפתיחה והסיום של פרק תתוו. אז קודם כל על ישראל. בואו רק כדי להיכנס נכון לזירה, בואו נדבר טיפה כרונולוגיה, נדבר טיפה שנים, איפה אנחנו נמצאים. ירובעם אמרנו 41 שנה, מחצית ראשונה של המאה השמינית לפני הספירה. באמצע המאה, ממש באמצע המאה, סביב שנת 748-747, מגיע המלך האשורי הגדול תגלת פל עשר לשלטון. הוא כנראה איש צבא שבנה לעצמו ביוגרפיה של שושלת מלכי אשור, ותגלת פל עשר השלישי מכריז ואומר, אני הולך להיות מלך העולם. הוא בעצם מפתח לחידוש גדול, לעוצמה גדולה, את החלום האשורי של 100 שנים שלפניו. אם אתם זוכרים את הכתובת שדיברנו עליה של שלמן עשר מהאמצע המאה התשיעית לפני הספירה, אותה כתובת שמספרת על הצבא, וענק של אחאב מבית עומרי, 2,000 מרכבות, עכשיו אנחנו 100 שנה אחרי. 100 שנה אחרי, ותגלת פל עשר מחליט שהוא הולך להיות השליט הקובע בכל האזורים שלנו. זאת אומרת, הוא עושה קודם כל את המלחמה שלפניו, הדד נרירי, ניהל בארם, ועכשיו הוא מחליט להשתלט על אזור צור וצידון, כמובן על החופים, ומשם להגיע לאזור פלישתים, להגיע למצרים, יש לו חלומות גדולים. איך זה בא לידי ביטוי בפרק שלנו? אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו בפסוק ח', כשהבן של ירובעם הגדול עולה לשלטון. זאת אומרת, ירובעם מת, כנראה מוות טבעי, ועכשיו הבן שלו בשם זכריה עולה לשלטון, מספרים לנו על 6 חודשים. אתם מבינים לבד ששישה חודשים זה אומר, הוא עוד לא חימם את הכיסא. אחרי 6 חודשים שהוא יושב, קושר עליו קשר שלום בן יבש. שלום בן יבש, אתם רק שומעים את השם בן יבש ואתם כבר יודעים למקם את עצמנו גיאוגרפית שאנחנו נמצאים באזור הגלעד, יבש שבגלעד, אזור עמק בית שאן, וכאן אנחנו בעצם נחשפים לראשונה לסוג של מלחמה פנימית שמתרחשת בתוך מדינת ממלכת ישראל. בממלכת ישראל יש הרבה שבטים. השבטים השולטים עד עכשיו באופן מאוד בולט אלה שבטי ההר של אפרים. פתאום אנחנו מגלים שבאזור התענכים ועובר לאזור עבר הירדן, יש את שבט מנשה. שבט מנשה כל הזמן מנסה את כוחו, מנסה לבדוק את יכולת ההשתלטות שלו, וכאן זה קורה. שלום בן יבש קושר על המלך ירובעם, בעצם הוא בא כנראה מכוחות הצבא, והוא מבטל באחת את השושלת הגדולה שהייתה הרבה הרבה שנים, השושלת של בית יהוא. מה אנחנו יכולים לזכור משושלת יהוא? אנחנו זוכרים שיהוא הוא זה שהחריט את שושלת בית עומרי. בית עומרי של איזבל, בית עומרי של אחאב, שהביאו לארץ הרבה גובה, הרבה ביטחון, הרבה כלכלה, והרבה הרבה עבודה זרה של הבעל. יהוא היה מאוד מאוד דתי כנראה, שושלת בית יהוא, אבל דרדרו אותנו, את הממלכה, את העוצמה, הביאו אותנו ממש אל התהום, עד שאשור הושיע אותנו, וירובעם, צריך לומר כמעט האחרון בשושלת הזאת, הפך להיות מלך נשגב, מלך גדול ומלך זכוח מאוד מאוד בדעתו, ביחסו אל העם, ביחסו אל החברה. הבן שלו זכריה אף אחרי חצי שנה, ושלום מתיישב ויקהו קובל עם, זאת אומרת בפני כולם הוא רוצח אותו ומולך תחתיו. כמה זמן הוא מולך? כלום. הוא בעצם יושב חודש על כיסאו, אחרי חודש מגיע מנחם בן גדי מתרצה. מנחם בן גדי מתרצה מגיע לשומרון ומכה את שלום, ושמה יושב תחתיו. מנחם זה כבר סיפור ארוך יותר. כי בימי מנחם קורה משהו. בימי מנחם מגיע לארץ סיפור תגלת פלעשר, שכאן בפרק שלנו קוראים לו פול. פול זה השם הבבלי של תגלת פלעשר, ומנחם שרוצה להסיר את האיום האשורי מעל פניו, משחד את אשור בהמון כסף. בא פול מלך אשור על הארץ, ויתן מנחם לפול 1,000 כיכר כסף להיות ידיו איתו, להחזיק הממלכה בידו. אתם מבינים שכאן אנחנו נכנסים לסיפור של תקופה של 10 שנים, שבהם מנחם מחזיק מעמד על כיסא המלכות, בזכות נאמנות גמורה לאשור. אשור לא שולטת, לא יושבת כל הזמן בארץ. מספיק שהמלך האשורי שלח את הגייסות שלו להיות על גבולה של ישראל, ומנחם שולח את המיסים כדי לרצות אותו, משחד אותו, משמן אותו בהמון המון כסף, ואז אשור חוזרים בעצם צפונה, ומנחם שולט ומחויב כל שנה לתת כסף אל האשורים. מאיפה בא הכסף? כמובן, מהחקלאים, זה בא ממיסים כבדים מאוד, תקופה מאוד מאוד קשה לישראל, כשמנחם שולט ביד רמה וקשה. 10 שנים הללו, אתם יכולים לדמיין את זה, שנות ה-40 עד שנות ה-30 הראשונות, האחרונות, כל השנים האלה, אלה שנותיו של מנחם, ובשנים האלה אנחנו בעצם נמצאים כממלכה, ממלכה ישראלית, תחת היד, העין הפקוחה של אשור. ואז קורה את הדבר הבא, הבן של מנחם, שקוראים לו פקחיה, עולה לשלטון, ואז פקח בן רמליהו, שהוא השליש, מכה אותו בשומרון, אותו יחד עם הגלעדים, שוב פעם מרד של הגלעד. הפעם פקח בן רמליהו, יחד עם 50 איש מהגלעדים, מרד, רצח, ועכשיו פקח בן רמליהו יושב בשלטון. כשפקח בן רמליהו יושב בשלטון, אנחנו יודעים, יהיה פה מתח דרמה גדולה מאוד, כי בימים שלו יהיה כבר את המסע הגדול הגדול של תגלת פלעשר. תגלת פלעשר עושה את המסע, שזה כבר שנות ה-30, אנחנו יודעים שזה מסע של 3 שנים, שנת 734, 33 ו-732, המסע הזה מתועד היטב היטב, בכתובות שהשאירו לנו מלכי אשור, נמצאים היום בבריטיש מוזיאום, וכשאני קורא את הפרק שלנו, יחד עם הכתובות האשוריות, אני יכול לספר את הסיפור כמעט במלואו. מה קורה? יש לנו דבר אחד שכמעט לא מסופר בפרק שלנו, אבל הוא מסופר היטב היטב בספר ישעיהו, שבימים האלה של פקח בן רמליהו, עושה מלך ישראל יחד עם ארם, רצין מלך ארם, עושה ברית של שלום. קשה להאמין למה שאנחנו שומעים. אנחנו רגילים לזכור על 3 פשעי ארם, על 4 לא אשיבנו, איך שארם דחקו את ישראל. אנחנו זוכרים את סיפורי השומרון הרעב על ידי צבא ארם. אנחנו זוכרים את כל הבכי של אלישע כשהוא מדבר על עלייתו של בן הדד לשלטון וכמה רע הוא יעשה לישראל. והנה עכשיו, בימי פקח בן רמליהו, בשנות ה-30 של המאה השמינית, שזה בסך הכל פחות מ-100 שנה אחרי אלישע, אנחנו שומעים על ברית שלום בין פקח בן רמליהו ורצין מלך הרם. הברית הזאת מופיעה באופן מאוד מאוד בולט בישעיהו פרק ז', אנחנו עוד נדבר על זה בנפרד, לא עכשיו. בתוך הברית הזאת מנסה הקואליציה של ארם וישראל להשתלט על יהודה. להשתלט על יהודה, שבזמן הוא יושב על כיסא אחז, מלך יהודה, תכף נדבר על זה, ואנחנו מבינים שהברית הזאת, הברית הישראלית ארמית נגד יהודה, לא צולחת בזכות דבר אחד, בזכות זה שהמלך היהודי אחז מגיש בקשה לאשור, אומר לתגלת פלסר, בבקשה תסייע לי, אני אהפוך להיות העבד שלך, אני אהפוך להיות נאמן שלך, עבדך ובנך אני, רק תסיר את האויב הזה. מי זה האויב? האויב זה ישראל, האויב זה ארם. ותגלת פלסר שומע לבקשתו של מלך יהודה, עולה על ישראל ועולה על ארם, ואז מספר לנו הכתוב שבימיו של פקח, בא תגלת פלעשר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש, את חצור, את הגלעד, את הגלילה, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. הנה מתחילה הגלות של 10 השבטים. אנחנו לא מדברים על גלות שקורית בבת אחת. אנחנו נמצאים עכשיו בסוף שנות ה-30 במסע הגדול של תגלת פלעשר. אנחנו נמצאים עוד 10 שנים לפני חורבן שומרון, וכבר כאן יש גלות. הגלות של הגלילה, גלעד, הגלות של הגליל העליון, הגלות של עמק החולה וכל שבטי הצפון. כל אלה גולים לאשור. למה? מכיוון שארם וישראל ניסו להשתלט על יהודה, יהודה פנתה לאשור לעזרה, ואשור עוזרת להם על ידי הגליית ממלכת ישראל הצפונית. זה הסיפור שלנו. ורק כדי להשלים את הפינה הזאת, צריך לומר עוד, שבתקופה הזאת יש, בכל התקופה שאנחנו רואים את הדרדור הנורא הזה של ממלכת ישראל, בתקופה הזאת קודם כל יש את עוזיה מלך יהודה, עוזיה מלך ענק, ממש מקביל לירובעם. יש לנו את המלך הגדול ביהודה, אנחנו זוכרים את ריקודי העם, ואיבן עוזיה ומגדלים בירושלים, זה פסוק מדברי הימים, זה לא פסוק מכאן. עוזיה היה גדול, עוזיה היה חזק, עוזיה היה איש שניהל את ממלכת יהודה ביד רמה. אם אתם תקראו בכתבי בן גוריון, תראו שבן גוריון חשב שעוזיה הוא הגדול שבמלכים, גם בגלל שהוא בנה את הנגב, וגם בגלל שהוא דאג לביצורים בירושלים, הוא דאג לצבא, הוא דאג לכלכלה, הוא היה מלך מאוד מאוד משמעותי בתקופת הגובה. תנסו לדמיין תקופה שגם ישראל וגם יהודה נמצאים בגובה, ירובעם כאן ועוזיה כאן. ואז כשאשור מתחילה להיכנס לזירה, ממלכת ישראל עוברת תקופה של 25 שנים איומות. אנחנו מדברים משנות ה-40 עד שנות 25, כל הזמן מרידות, כל הזמן מהפכות, כל הזמן תקופה של שפל, מדרון תלול שיוביל את ישראל לתהום. בממלכת יהודה מהצד השני, יש לנו סיפור טיפה שונה. הפרק שלנו בפתיחה ובסיום שלו מתאר את ממלכת יהודה, החלק הראשון מתאר את עוזיה, עוזיה הגדול, שמסיים את חייו בצרעת. הפירוש לצרעת מופיע שוב רק בספר דברי הימים. דברי הימים יגיד לנו, כחזקתו של עוזיה גבה ליבו עד להשחית. ישעיהו בפרקים ב' ג' ד' יתאר לנו את הביקורת החמורה שיש לו על עוזיה, שהפך להיות מלך ביהודה כל כך גדול, אבל בסופו של דבר זה עלה לראש. אז הפסוקים הראשונים מתארים את גדולתו של עוזיה, שנקרא פה עזריה, ויותם בנו שעולה תחתיו. אין לנו הרבה טביעות אצבע של יותם בהיסטוריה. סוף הפרק ממשיך וחוזר ליהודה, שאחרי יותם יש לנו את התקופה שעולה אחז. כן, אחרי אחז אנחנו כבר נצטרך לראות בפרק הבא את סיפורו של אחז, שמנסה לאחוז בשלטון על ידי זה שהוא מוסר את מפתחות העיר ירושלים לידי תגלת פלסר, וזה כבר יחכה לנו בפרק הבא.